כן, אנחנו בפרק א', מוסר אביך, בפסקה א', לקראת סיום הפסקה. מקווה שהפעם נוכל לסיים אותה. כדרכנו נסכם רק בכמה דקות את הדברים שאמרנו פעם שעברה. כבר התרגלנו למושגים טבע ראשון וטבע שני בענייני המידות. טבע ראשון, קראנו לו טבע ראשון, כוונתנו למצב המוסרי הטבעי של הנפש, כפי שאנחנו מוצאים את נפשנו מראשית יצירתה, גם בלא עמל, בלא לימוד, בלא הכשרה לימודית. זה נקרא טבע ראשון. עבודת האדם זה בעצם להביא את הטבע הראשון לטבע השני באמצעות הלימוד. כן? לימוד התורה הוא משבח את המידות הטבעיות, הוא נותן להם תואר חדש, כן? הוא מכין אותם, הוא מכשיר אותם לעבודת השם, כן? הוא מכשיר אותם לעבודת השם, הוא הופך אותם למידות כאלו שבאמצעותם אפשר להידבק ברצון האלוקי העליון, הוא משנה את לבוש הסק של הטבע ללבוש מלכות, באמצעות הלימוד, זה עניינו של הלימוד. כל עניינו של הלימוד זה בעצם להלביש את הנפש בלבושי מלכות, את מה שכבר קיים, את הגוף הטבעי, להלביש בלבושי מלכות. ותשלח אסתר למרדכי, כן? להוריד את השק, ללבוש בגד יפה, כי אין לשבת בשער המלך בלבוש שק. כאשר באמת המידות הטבעיות מתלבשות בלבושי מלכות של תורה, כאשר שותלים את המידות הטבעיות בשדה, כלשונו של הרב, זה לשונו בשדה התורי, בשדה התורה, בבית המדרש, מושכהו לבית המדרש, אז המצב של המידות קרוי טבע שני, מצב חדש, מצב מעובד. זה נקרא טבע שני. אמר לנו הרב, וחשוב לומר את זה, שלא נתבלבל ולא נטעה חס ושלום, חס ושלום. זה שהמצב המתוקן והמעולה קרוי טבע שני, כאילו מאוחר בזמן. יש ראשון ויש שני. מי מספר ראשון? הטבע. מספר שני? משהו מעל הטבע. טוב, אז זאת אומרת שהטבע הוא מספר אחת. והמוסר האלוקי הוא מספר שתיים. הוא נגרר אחרי הטבע. אבל חס ושלום, לאמיתו של דבר, המצב הבסיסי, הקבוע, האיתן, הלכתחילי, היותר טבעי למציאות, הוא הטבע המוסרי. אתה משנה את הטבע, אתה עושה פה איזה אוקוס פוקוס, איזה קרקס, איזה תכסיס, איזה פעולה לוליינית. אבל איך אפשר לדרוש שהפעולה הזאת של הטבע השני, היא תהיה שווה לכל נפש? איך אפשר להרער על מעמדו של הטבע? אז הצלחת. אז אתה ישבת בבית המדרש כמה וכמה שנים, הצלחת לרומם את הטבע, הצלחת לגרום לחתול להיות מלצר. עכשיו החתול מחזיק מגש משקאות בכף הרגל שלו, ומגיש משקאות. אבל אי אפשר להפוך את החתולים למלצרים. החתול הזה, יראה פתאום איזה חתול אויב שמשיג אותו את הטריטוריה שלו, הוא ישליך את המגש מידיו וירוץ אחריו. הוא יחזור לטבעו. אז בסדר, הצלחת לאלף את האדם. הצלחת לאלף את האדם. עכשיו הוא בעל טבע שני, הוא מוסרי, הוא נחמד. אבל זה לא טבעי. אנחנו צריכים להוכיח שהטבע השני הוא טבע ראשון. אלא הוא רק נתעלם לשעה. זה אחד הקשיים היותר גדולים. לחנך בני אדם להבנה שמה שעיניהם רואות, מה שהם חווים כדברים ראשוניים, זה רק אחיזת עיניים. יש לזה תפקיד לשלב הראשוני. יש תפקיד להופעה של הטבע. תפיסת המקום של הטבע, יש לה מקום כמו שראינו כבר בהתחלת הפסקה. למה? זה נמצא במעמד טבעי בתוכנו, המידות האלו. ראינו את זה. אבל שלא תשתרש טעות חלילה, שכאילו כל עלייה מעל הטבע הוא מצב לא רגיל, לא נורמלי, ממילא לא נתפס. הוא לא נתפס, למרות שהוא קיים, אבל הוא מלאכותי. הוא הדבקה. כן? הוא לא טבעי לאדם. אמר לנו הרב, לא. מה שאנחנו רואים את הטבע הראשון סורר, שליט, נוכח, מורגש מאוד. מה שאנחנו מרגישים את הטבע הראשוני בצורה כזו, זה בגלל. זה בגלל שהמידות האלו עצמן, המידות הטבעיות עצמן, כאשר הן עושות את דרכן מן הנשמה, מהעולם הפנימי, מבית הורתם וחדר לידתם האמיתי, שזו הנשמה, כאשר הן עושות את דרכם, קרן השמש הזו כאשר היא עושה את דרכה, כן? אל המציאות, היא פוגשת בדרכה את הכוחות ההכרתיים, כוחות הנפש, הגוף, היצרים והתאוות. נקודת המפגש שיש בין קרן השמש הזו, שעוברת כ-100 מיליון שנות אור, עד שהיא מגיעה אל תוך הגוף. נקודת הפגישה של הקרן הטהורה הזו, שמקורה הוא בנשמה, ושם במקור שלה, המידות האלה קיימות, אהבה, כל המידות, הדביקות, הקדושה, החמדה, היראה, שם הן נמצאות בצורתם המקורית, הקריסטלית. אבל כאשר המידות האלה עושות את דרכם, האנרגיה המוסרית המופלאה, האינסופית הזו, שהיא עושה את דרכם מן הנשמה למטה, היא פוגשת את הרבדים ההכרתיים. כשהיא נכנסת לקרום האטמוספירה של הדעת, של הנפש על כל מידותיה וכוחותיה הירודים של הנפש, גוף שלא לדבר, כאשר הקרן הזו פוגעת באטמוספירה, בנקודת החיכוך והמפגש הזו חלה ירידה. כן? הנמכה, השטחה. המידות עוברות איזשהו שוק, כן? ואז אנחנו פוגשים אותם בדמות המידות המוכרות לנו. זה התהליך. לא חשבנו על זה. לא דיברנו על זה. אנשים לא שואלים את עצמם את השאלה, למה זה אנוכי? מה קורה? למה המידות מופיעות בתוכנו בתור מידות ירודות ונמוכות שמשמשות למיימונויות מאוד בסיסיות, מאוד בסיסיות, אבל לא יותר מזה. למה זה מופיע כך? האם כך הם היו תמיד? לא. זה כתוצאה מהמסע האדיר שהאור הנשמתי עושה לעבר העולם ההכרתי שלנו. וזה התולדות והתוצאות של המפגש הזה. הירידה הזו, הירידה כלשונו של הרב קוק בספר אורות, הירידה מאלוהיות לעולמיות היא השפלה ומיתה נוראה. זה לשונו של הרב. זה לשונו. ספר אורות. הירידה מאלוהיות לעולמיות היא השפלה ומיתה נוראה. אנחנו פוגשים, אם כן, את המידות האלו במצבם השפל. ברוך השם, גם כמה שזה נשפל וירד, כמו שאמרנו עדיין, זה מחייר אותנו, עם מלא המידות האלו, תעקרו מתוכנו את המידות האלו, גם לפי צורתם והופעתם החשבית, ותראו איך האדם לא מוצא את דרכו, מטר אחד, כמגשש באפלה החברתית, כמגשש בכל אפלה שהיא, אנחנו לא נדע מימיננו משמאלנו, כמו אדם שקצצו לו את שני הרגליים ושני הידיים. אז ברוך השם שהמידות מופיעות כך, אבל לא נשכח, שלא נחשוב שהטבע הראשון שמופיע לפנינו הוא הראשון באמת. הוא לא הראשון באמת. כבר קדם לו הטבע הנשמתי. ומה שאנחנו הופכים את הראשון לשני, אנחנו בעצם מגלים יש לא יש מאין, יש מיש. זה לא יש מאין. זו לא המצאה. זה לא בריאה חדשה, זה כבר קיים, אלא אנחנו מפלסים דרך לאור הנשמתי. אנחנו מגדלים את המידות אחרי הנפילה הגדולה שלהם, אנחנו עושים להם החייאה. זה מה שאנחנו עושים למידות, החייאה. כל לימוד שאנחנו לומדים, תורת המוסר, אודות מידה כזו או אחרת, זה בעצם החייאה של המידה. זה כמו תינוק שאנחנו מגדלים אותו, מאכילים אותו, מטפחים אותו, מעניקים לו אהבה, מכשירים אותו לגדול בנפש, בגוף וברוח. זה המידות. המידות הן תינוקיות, הן ספוגות בטבעיות, הן נורא חמודות, הן ממש מתוקות. בא לנשק את מידת הרחמים, בא לנשק את המידות האלו. כמה הן נחמדות, באמת הן נחמדות, אבל הן תינוקיות מאוד, הן בעריסה. וצריך לטפח אותם. טוב, צריך לקוות כמובן שמי שעומד ליד ההריסה זה אכן מישהו שמסוגל לגדל. תראו לעצמכם הורה שהוא בעצמו תינוק. תראו לעצמכם הורה שהוא בעצמו תינוק. זה דבר מאוד בעייתי. על מה אנחנו נגיד? אנחנו נגיד למי שהוא חי בתוך הטבע, שיגדל את הטבע, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אתה לא יכול, אדם לא יכול למשוך את עצמו מן המים. הוא צריך מישהו בחוץ שימשוך אותו. הוא צריך נקודה ארכימדית. נקודה ארכימדית, כן? היא תמיד נקודה שהיא גבוהה יותר. אובייקטיבית יותר, הטרונומית יותר, היא מעל המצב שבו נמצא מי ששקוע בפנים, מי שצריך את ההרמה ואת ההעלאה. אז אם אדם הוא לא מסוגל לחנך את הטבע שלו, הוא כולו גוגלי מוגלי, כולו ילד הג'ונגל, מה יכול לעשות? אתה צריך להיות מעל קצת, אתה צריך לשוטט בעולמות יותר עליונים, שיש בהם איזו בשורה לגבי הטבע. שמסתכלים על הטבע, ובקריצה עתיים אומרים לו, בוא אחרינו, אנחנו יודעים את הכיוון. אבל אם אתה לא יודע לאן הכל זורם, אם אתה חלק מהמעגליות הטבעית, אז לאן תיקח אותו בכלל? לאן תיקח אותו? אין לך שום אפשרות? זהו. הטבע השני הוא הטבע הראשון באמת. הוא באמת הטבע הראשון. זה מה שאומר הרב. זה מאוד מעודד. זה מאוד חשוב להגיד את זה. זה מאוד מעודד. שאנשים לא ייפלו ברוחם ולא יתייאשו מלגלות את הטוב ואת הטוהר. עד לכאן הגענו. ומצד כוחות הגוף הקודמים בזמן הוכרעו המידות כעניין טבע ראשון לדברים גופניים ומדומים שאינם על פי אמיתת השכל. אבל מצד הנפש, הנשמה הכוונה פה, כן? אבל מצד הנפש, הנפש האלוקית, אני קורא בפרק א', בעמוד י' ז' בדפים שהם מצולמים, זה עמוד י' ז', זה דף לא מתאים? מה נתתי שם? מה נתתי? לא, לאף אחד אין מצוות יראת השם ולימודה?
לא, יש, יש, בדף מתאים.
אז מה, הבאתי דפים? לא, לא, אני רואה שהבאתי גם דפים, זה מידת אהבה, אני מניח שם, נכון? מה זה שם? אז פשוט אמונה, אז בלבלתי. כמה יש את הדפים האלה, מצוות יראת השם ולימודה? רק אחד? רק מצוות יראת השם ולימודה. רק שניים? הבאתי בטעות דף אחר, מחילה. חבל שאתם לא אומרים לי. לא, יש לי את זה פשוט למעלה, אבל זה ייקח זמן, אני לא יודע. מה נעשה? רק לשניכם יש? זהו. מה זה הדפים האלה? זה לא דפים נוספים. הדפים האלה זה לא...
יש ספרים.
מה, יש ספרים? אז בואו, תיקחו, זה פשוט... גידה לראות. סליחה, אני פשוט הבאתי דפים הלא מתאימים, עכשיו זה גם קרה פעם שעברה, צריך יותר לשים לב. לא, ראיתי באמת, הדף הראשון היה באמת הדף הזה, ומתחתיו היו דפים לא מתאימים. הנה, שניים פה. מה? האמת שיש לי את זה בשולחן, רק זה תקוע שאני עם כל הדפים, זה חפיסה רצינית.
אתה יכול למצוא את זה שם?
אני לא רוצה להטרח אותך עכשיו, אני...
אין לי בעיה.
זה ב... אשר, אתה הולך למעלה? לאן אתה הולך? אתה הולך למעלה? אז זה בין הדפים שם, אתה תראה זה, בעזרת השם. נחילה. כן. אז טוב. אז היינו ככה. מה, סליחה? מה? זה בפרק א', פסקה א'. כן, פה זה עמודים אחרים בספר שלך. פרק א', פסקה א'. תהפוך את הדף נראה לי כבר. כן. אתה רואה תחילת פסקה, אכן מה שאמרנו? זה באמצע הפסקה, כן? אתה רואה, אכן מה שאמרנו? הוכרעו המידות כי עניין טבע ראשון לדברים גופניים ומדומים שאינם על פי אמיתת השכל. אבל מצד הנפש, מצד הנשמה, ודאי טבען הראשון הוא לתכלית המעלה. כן? מסעה של הנשמה לא נגמר בעולם הטבע. יש לך חניית ביניים פה בעולם הטבע, אבל כל הסיבה שמצויה בתוך עולם הטבע זה רק כדי להרים אותו, ולא כדי להתבוסס בו. כן? מצד הנפש, ודאי טבען הראשון הוא לתכלית המעלה, והשינוי שמשנה אותם האדם מטבע הנערות, מהטבע הנערי הנמוך, המנוער מדעת, מדעת של תורה, כן? והשינוי שמשנה אותם האדם מטבע הנערות אינו שינוי עצמי, הוא לא בורא דבר חדש חלילה, כי אם השווה לטבען הראשון. הוא מגלה את מה שכבר היה קיים. מה שהיה הוא שיהיה. מה שהיה זה מרמז, כן, מה שאומר שלמה בקהלת. מה שהיה הוא שיהיה, מה שהיה זה מרמז על כל היסודות הגנוזים הרוחניים שבמציאות, והוא שיהיה אחרי כל תקופות העמל של האדם. מה שהיה הוא שיהיה. מעשה אבות סימן לבנים. כי אם השווה לטבען הראשון, אשר על כן, מכיוון שמדובר בדבר שהוא קיים ויש לו יסוד ובסיס עמוק, כן? לכן ייתכן שאותם המידות, כאשר הם יתגלו בטבען הראשון, הם יהיו קבועות כפי המעלה. המצב החדש אנחנו משיגים באמצעות הלימוד, זה לא מידות שנוצרות בפילוסופיה. זה לא מידות שהן מצוות אנשים מלומדה. זה לא אילוף הכלב או אילוף החתול להתנהג באופן שלא הולם את טבעו. אלא אדרבה, גילוי של, כן? גילוי של כמה שכבר היה, לכן, זה יכול להיות קבוע כפי מעלה. כן? והקביעות של המעלה תהיה איתנה וחזקה לא פחות מהטבע שקדם לה, ואפילו יותר. אם כן, המעלה והטבע הם כמו הרכבה, הם כמו קנה ורוכב. הטבע הוא הרוכב, הקנה, והמעלה היא הרוכב. היא רוכבת על גבי הטבע. בזמנו שדיבר, אפשר לך, זה, נכון? מה? שם בלימודה? מציין, כן, זה, הרבה. אפשר לתת לאנשים כן? אז בתוצר הסופי, התוצר הסופי אחרי תקופות הלמידה, אם כן, כשאנחנו נכנסים להיכל הלימוד של התורה ולומדים על מידת אהבה, על מידת היראה, על החמדה ועל הדבקות, מתפתחת הדביקות, כמו בלון שמתנפח, במובן החיובי אבל, הולכת וגדלה, ובסוף שמעלת הדביקות או היראה או אהבה מושגת, נמצא שהמעלה יושבת על הטבע. היא יונקת מן הטבע את הכוחות הבסיסיים שלו. כמו שאמרנו, הסטנדר הזה למשל, הוא מנצל באופן ברור את תכונות העץ הטבעי, את יופיו, את חוזקו, אבל הוא שינה את צורתו למשהו משוכלל יותר מאשר סתם פיסת עץ. שינה אותו למשהו שאפשר לשבת, ללמוד, להניח פה ספר תורה, ללמוד תורה, ברוך השם. יש פה שילוב מדהים בסטנדר הזה, שבין התכונות הטבעיות של העץ, שהן ממשיכות, כן, גם אל התוצר הבא, שזה הסטנדר, הן נוכחות ומיוצגות בתוך המוצר הסופי, הן מהוות את היופי של המוצר, את חוזקו וחוסנו, אולי אפילו צבע עץ מעורר איזה אפילו את הצד של השראה כלשהי. הרבה דברים יכולים להיות בדבר טבעי, דבר נפלא. לקחנו מהעץ את התכונות שלו, כן? שהן כמה וכמה תכונות מופלאות, ושילבנו אותן בתוך המעלה, בתוך התוצר הסופי שזה הסטנדר. אותו דבר המידות. זה המטרה. אז המעלה שתושג היא תהיה קבועה. מפני שהיא עצמית להן. ואם לא היו מצד עצמן כך, אם המעלה לא הייתה תמונה בכוח, בפוטנציאל, היה זה, מצב המעלה, היה נחשב יציאה מגדרן. זה לא שייך, כמו שאמרנו לגבי החתול, שמחזיק מגש משקעות, זה יציאה מגדרו בתורת מקרה. אז האכבר הראשון שהחתול יראה, הוא יזרוק מידו את המגש וירוץ אחריו, שהמקרה לא יתמיד. המקרה לא יתמיד. לשונו של המהר"ל, המקרה לא יתמיד. והנה לפי זה, האמת היא, שענייני האמת חרוטים בנו בטבענו. לפי מה שדיברנו כאן, אם הדברים באמת מקובלים עלינו, הבנו אותם, הסכמנו איתם, כן? קיבלנו אותם, יוצאת מסקנה מדהימה, מרחיקת לכת, והיא, והנה לפי זה האמת היא, שענייני האמת חרוטים בנו בטבענו. זה נמצא, מתחת לפני השטח, בכל ענות חלושה, מרגישים את טביעות האצבעות שלהם, אמנם לא בצורה עוצמתית, כמו את החושים ואת היצרים שכל הזמן רק צועקים וצועקים, הב, הב, תן, תן, כל הזמן. נכון, זה קולות הרבה יותר עדינים, הרבה פחות שתלטניים, הרבה פחות אגרסיביים. כמו הבדלים בין סוגי מוזיקה, אתה שומע רדיו, פתאום איזה פעם, מאוד אגרסיבי, מאוד, מאוד כובל, מאוד, מאוד אונס את הנפש. ויש מוזיקה שהיא בכלל לא כופה את עצמה אליך. לא. היא עושה לך עם האצבע ככה, ברמיזות דקות, בנעימות שלה. היא פשוט מנוגנת, מנגנת את עצמה. ואתה כבר נכבש, הולך אחריה, מושכני אחריך נרוצה. סוג שני. אותו דבר הכוחות הרוחניים. כוחות הרוחניים זה כוחות מאוד מאוד עדינים ואציליים, שאם האדם לא שם לב אליהם, הם לא יקפו את עצמם על האדם. הם באים בדרך של ברכה. וברכה לא באה בכפייה. ברכה היא באה בכיף יא. בכיף. תגלה, תתבונן, תתחבר. זה הדרך של הברכה. החומר לעומת זה הוא שתלטן מאוד. להבדיל, כן? תינוק. תינוק הוא מאוד שתלטן. מאוד. שהוא רעב, או צמא, או משהו מציק לו. הוא מאוד שתלטן. התינוק מייצג את הכוח של הטבע, הכוח המתפשט של הטבע. הנהר הזורם, השמש המכה. כוחות הטבע הם מאוד חזקים. הם עושים את שלהם, כן? בעוצמות מאוד גדולות. כן? מיוחד הטבע הנפשי של האדם. שיש לו יצר בטבעו, שמה יש פחות גבוליות. לכן, גם כוחות הנפש שלנו הם כוחות מתפרצים, כוחות מתפרצים שמבלבלים אותנו, מושכים את תשומת ליבנו, מהבהבים לנו מול העיניים כל הזמן, הנאונים המהבהבים, הפרסומות האגרסיביות שמשתלבות ומשתבצות בכל איזשהו רצף, ספק תרבותי, ספק לא תרבותי, כן? כל הזמן למשוך אותנו, לא נותנת לנו רגע להתבונן, פנימה, לקוחות העדינים האלו, שהם צנועים, אבל באמת הם מצויים בתוכנו. והנה לפי זה האמת היא, שענייני האמת חרוטים בנו בטבענו, חריטה זה דבר חזק, ונפשנו לא תיתן לנו מנוח, כאן הוא כותב לה, ונפשנו לא תיתן לה מנוח, לא תיתן לעצמה ולא לנו, כן? למרות שאמרנו שהכוחות האלה הם כוחות עדינים, אבל הם מבלבלים לנו את המוח בשקט. הם מאוד עדינים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לשים אליהם לב, יכולים שלא לשים לב. אבל אם אנחנו לא שמים לב, אנחנו ממשיך להישמע איזה רחש פנימי של חוסר שביעות רצון. אדם יכול להרגיש הרגשה של ריקנות, של אובדן דרך, חוסר משמעות לחיים, כל מיני תחושות לא נוחות כאלו. למה זה? מה זה? למה אני מרגיש את הרגשה הזו? מי אמר לי כעירום אני? ולמרבה הפלא, כאשר הוא מתבונן, הוא מרגיש שיש בתוכו איזה כוח שלא מסופק, שלא בעל סיפקו, שהוא מוכה על זה שלא מתייחסים אליו, לא מתבוננים בו, לא שואלים אותו מה הוא רוצה, מה הוא צריך, איך הוא רוצה להתגלות או להתבטאות, אבל הוא מאוד עדין. הוא מאוד עדין. במסתרים תבכה נפשי. הנפש בוכה במסתרים, ואדם סופג את הבכי הזה, בתודעה שלו, בתחושות שלו, הוא סופג את זה באותם, כן? מצבים או הגדרות, כפי שאמרנו, עצבות, תחושת ריקנות, אובדן דרך, שיעמום, וכל שאר התופעות שהאדם התרבותי, כן? התרבות ניקח שווים, מכיר אותם יפה יפה. ואז הוא בורח, כן? מחוסר המנוחה הפנימי הזה, הוא בורח לאיזה גירוי נוסף שיסעיר אותו, שיעניק לו איזה חוויה חולפת, חזקה, סוחפת, מתיחה. צריך להרגיש חזק, זה כמו מזרק, זה לא שונה מסמים. זה לא שונה מסמים. האדם מסומם שהוא לוקח את המזריק ומזריק, הוא בעצם מזרים בתוך אדם, כן? חומר שיעניק לו חוויה, חוויה סוחפת וחזקה. אותו דבר זה אדם שבוחר לשבת, אני יודע, מול איזה תוכנית טלוויזיה, שתכניס אותו לשעה לאיזה עולם מדומיין כזה או אחר שלא שייך לו בכלל, ולא הולם אותו בכלל. לחוות את החוויה הזו שעה, שעתיים, להסעיר את הנפש, למלא אותה במשקעים, משקעים, משקעים, של איזו מתיקות כזו, איזה משהו סחריני כזה, חסר תוכן עמוק, פנימי, והנפש לא תמלא. ואז הנפש הפנימית שלנו מרגישה כאב גדול, והיא משדרת, משדרת את זה לנו בעוד גל של חוסר שביעות רצון. ואז אנחנו מעצימים את החווייתיות החיצונית, כן? מערוץ 1 לערוץ 2, 3, 4, 74, 84, לא שבעים, הסלון שלנו מלא, מלא, מלא בזרמים, בנהרות של תרבויות, של גישות, של תפיסות, של יצרים. אנחנו לא מוצאים את הדרך. לא מוצאים. זה השפה של הנשמה. שפה מאוד עדינה, אבל מייסרת. מאוד מייסרת. אפשר להתעלם. אפשר לשקר את עצמנו. אדם יכול 70 ו-80 שנה להעלים עין מהקריאה הפנימית הזו. הוא יכול לבחור שלא לשים לב, שלא לפתוח בדיאלוג רציני, עמוק, כנה, עם נשמתו. הוא יכול. אבל היא מציקה. מציקה. אבל זה מצוי שם. היא לא תיתן לנו מנוח. אם לא נבלבל אותה בידיים, בתרדות מותרות, או מגונות, שמאפילות אורה. כן? אם לא נבלבל אותה. אם נבלבל אותה, יכול להיות שלא תשים לב ולא תדע, כן? למרות שחייך הם לא נוחים ולא מאושרים. לא תדע על מה ולמה. עד שתעמוד אם כן, לא תיתן לנו מנוח, עד שתעמוד על טבעה האמיתי. דהיינו, שיהיו כל מידותיה משמשות לעבודת השם יתברך, כפי שאמרנו. ולפי זה, המעצים עיניו, מי שעוצם עיניו, מי שמתעלם, מי השקיף בעיונו, בשכלו, על ענייני היראה והעבודה, הוא חומס נפשו מאוד. הוא אכזר. איך הרב אומר? כמה אכזרי האדם הוא על עצמו. וראינו במידת האהבה, אתם בטח זוכרים. כן? כמה אכזרי האדם אל עצמו. בוא נראה את הלשון שלו. ומה אכזרי הוא האדם על עצמו? כשהוא משתקע במחשקי החיים, מטריד עצמו בחשבונות רבים, ואת חיי החיים, את עדן יסוד החיים, משכיח ומלבבו. כן? זה מה שאומר כאן הרב, הוא חומס נפשו מאוד. כן? הוא בעצם לא נותן לו לעצמו להיות הוא עצמו. זה נקרא אכזרי. אך זר. אך זר. חלק את זה שתי מילים. הוא רק זר. למי הוא זר? לעצמו. הוא חומס נפשו מאוד, שמונע ממנה טבעה, ממש כסוגר עיניו מראות, או אותם תמיד אוזנו משמוע. אתה עושה פעולה שמנוגעת לחלוטין לטבע השמיעה או טבע הראייה. יש לך עיניים ואתה סוגר אותם. אין? ומתהלך לך עם עיניים סגורות. זה נגד הטבע הבריא. בשביל יש לך עיניים כדי לראות מה אתה סותם אותם. זה נראה כאילו שונה, אבל זה אותו הדבר בדיוק. הסיבה שנדמה לנו שזה שונה, זה מכיוון שאנחנו לא מכירים כל כך את הטבע הפנימי, ולא יודעים עד כמה הוא לגיטימי והכרחי. לכן נראה לנו שאפשר לסתום את עיניו. אפשר להתעלם ממנו. אפשר לקפח אותו. אבל עיניים זה פשוט, מה זאת אומרת? עיניים, ודאי שפותחים עיניים. יעלה ידעת שאני לא אבטח את העיניים, יעלה ידעת שאני אסתום את האוזניים, ודאי שלא. זה טבע שדורש את עצמו. זה טבע מאוד מאוד... כן, גלוי, ידוע, מפורסם, אבל זה אותו דבר אומר הרב. זה בדיוק אותו דבר. רק את האוזן הזו הפנימית התרגלנו לשמוע, לסתום, ואת האוזן הזו אנחנו לא סותמים. לא סותמים, אבל זה אותו דבר. ויתרה מזאת, אם אנחנו רואים אוזן פה, וכוח שמיעה חיצוני, ודאי וודאי שמצוי כוח שמיעה פנימי. כי כוח השמיעה החיצוני הוא רק בבואה, דוגמה ומשל לכוח שמיעה פנימי. ואם אנחנו מוצאים אוזן חיצונית, בהכרח חייבת להימצא אוזן פנימית. אם אנחנו מוצאים עין חיצונית, חייבת להיות עין פנימית, חוש אישי, אינטואיציה, נבואה, מבט פנימי, נשמתי. אבל לא גילינו אותו עדיין. אנחנו מעדיפים להשתמש, להסתפק במשמע האוזניים, במראה העיניים האלו, זה מספיק לנו. אפשר לנהל חיים, פחות או יותר, פה ושם נופלים מתוך איזה בור, שוברים רגל או שניים, אבל זה הטבעו של עולם. בסדר, נתקלים פה באיזה שיח, באיזה קוץ, כן? כן? יודע, פה ושם סופגים איזה מכה, אבל זה העולם, מה אפשר לעשות? מה אנחנו יכולים לצפות שאנחנו נגיע למצב של ראייה מפולשת ובהירה, ונראה מעבר לקירות, מה למעלה ומה למטה, ונדע את מטרת חיינו בצורה ברורה, והאמת תהיה ברורה לנו כשמש בצהריים? אי אפשר לצפות. אל תהיה כזה עם עיניים גדולות. שקר. יש עין פנימית. אמרו חזל, מעין לנו, מאיפה אנחנו יודעים שהלב רואה, והלב שומע, והלב חכם, והלב מבין, מאיפה אנחנו יודעים שהלב הוא זה שבעצם בו קיימות הפעולות האלו, ולא ברבדים החיצוניים שאנחנו רגילים לחוות את הפעולות האלו, שנאמר, ונתת לעבדך לב חכם. מניין שהלב רואה? ליבי ראה הרבה חוכמה. מניין שהלב שומע? יש פסוק. יש פסוקים פסוקים שמלמדים על כך שהלב עושה את כל הפעולות. פירוש הדבר, שהלב שומע, הוא שומע רובד אחר לחלוטין, הוא שומע הרבה מעבר לגלי הקול המתפשטים באוויר, שזה מאפיין את השמיעה הווקלית הפיזית. הוא שומע ברבדים אחרים לחלוטין. זה מה שאומר רב. אבל אם אנחנו חוסמים את העין, ואת הלב, ואת האוזן הפנימית, אנחנו לא יודעים משמאלנו ממיננו. אדם מסתובב ומגשש באפלה בגן המבוכה הזה. ממבוך למבוך, כבר חלפו עשרות שנים, הוא עדיין נמצא באותה נקודה. הוא כאילו, הלך קדימה 200 מטר, קילומטר, ופתאום מוצא את עצמו, אופ! אתם מכירים את זה שמסתבכים שם בערים, אלו שאין להם כושר ניווט, כמוני. אתה נוסע, אני נראה לך שאתה כבר נוסע צפונה, פתאום, אופ! אתה מגיע לאותה נקודה. המתוסכל לחלוטין, מה יהיה? מתי אני אצא מפה? במדבר הזה ימותו. 40 שנה במדבר, מסתובבים, סביב הזנב של עצמם. וזה נראה כאילו מתקדמים, כי לכאורה על פניו נראה שאתה נוסע כבר 20 דקות. 20 דקות כבר נוסע, חצי מחל הלך לי. אופ! מגיע נקודת המוצא, מה קרה? ולעצו. עין הפנימית. עין הפנימית, כן.
ממש נשמע
אתה אומר שזה נראה כמו פרישות. זה מאיים, זה קצת נותן תחושה כאילו, מה? אנחנו כבר לא נחיה חיי אדם. ממחר בבוקר, מי שרוצה באמת להגיע לדברים האלו, הוא צריך לפרוש מכל מה שהוא רגיל לעשות, כן? ללכת לאיזה יער בודד, כן? לעשות ככה איזה חודשיים, שלושה, איזה סדנה כזו, בלי לראות נפש חיה, כן?
רק
ההתחלה. כן. תראה, אני אגיד לך, אני לא מכיר אותך, אני לא יודע מה המצב שלך, אבל מה שאני רוצה להגיד, אתה, יש מצבים, יש איזה, אם גופו של אדם הוא, יש בו הרבה רעלים, יש מצב שהוא יצטרך לעשות איזשהו דיאטה חריפה מאוד. יש מקומות שעושים את זה, פה בירושלים אפילו יש איזה יער, כן, ש... עושים שם כל מיני משכי זמן ארוכים של דיאטות חריפות כדי להוציא את הרעלים מהגוף. זה בליווי רופא, צוות שמשגיח על האנשים שם שמצאים חודשיים, חודשיים וחצי. סיפר לי חבר שהוא היה שם. והגוף מתחיל לדחות בשלב מסוים את הרעלים. כן? ברגע שעושים את הדיאטה הזו בצורה נכונה, הגוף מתחיל לחזור לבריאותו. אחד הפעולות שהוא עושה, הוא מתחיל להוציא מעצמו, לדחות את הרעלים. יש לזה חיוויים ותופעות לוואי לא נעימות, הקאות, כל מיני כאבים כאלה ואחרים, אבל זה סימן בריא שהגוף מתחיל להקיא את הרעלים. אחרי שהוא מקיא את הרעלים, כן, האדם אוכל מאכלים טובים, כן, חווה איזו חוויה של בריאות, חוויה קולונרית ככה, בריאה, הוא יכול לחזור גם לאכול מאכלים מסוימים שהוא היה אוכל לפני כן. יכול לחזור ללחם, יכול לחזור למיצים מסוימים שבתקופת הדיאטה הוא לא היה יכול, כן? וכן הלאה. אבל באמת יש מצבים שאדם צריך דיאטה חריפה. דיברנו על זה בשיעור הקודם, כן? ביום שלישי האחרון, על תורת ההבדלות, שאדם צריך לעשות לעצמו הבדלות, בתוך ההבדלות שהוא עושה, בתוך המחיצות שהוא שם בינו לבין, בתוך המחיצה שהוא עשה לעצמו, זה הרחם שלו עכשיו. בתוך הרחם הזה כרגע הוא מתהווה. בתוך הרחם הזה הוא משיג לו בריאות. לצורך עניין אמרנו שזה יכול להיות הבדלה מחבר. זה יכול להיות הבדלה ממקומות אפילו. כל אחד יודע שלפעמים שהוא מגיע למקום מסוים, הוא מגיע לשדרה מסוימת, הוא מגיע לרחוב מסוים, באופן אוטומטי עולות בו מחשבות אופייניות למקום ההוא. יכול להיות שהוא יצטרך להתרחק מהמקום הזה לתקופה מסוימת. הבדלות, הבדלות. כל אחד לפי המצב שלו. יכול שהמצב שלנו יותר בעייתי, כן? יותר רעיל. ככל שהבאמת יש בנו יותר ויותר רעלים מהסוג הזה של המשיכה לחומרנות, אנחנו צריכים פרישות יותר ארוכה. התשובה היא כן. התשובה היא כן. עכשיו, אני לא אומר פרישות מהכל. פרישות מדבר מסוים. עכשיו אני לא אוכל לחם שבועיים. עכשיו אני לא אוכל בשר בקר חודש, אבל בשר אוף מותר לי. ובשר, ואני לא יודע מה דברים כאלה אחרים, מותר לי. בשר, בקר, לא. התשובה היא כן באופן עקרוני. כן? זה האחריות שלנו. זה האחריות. אבל צריך להבין על מה אנחנו נלחמים פה. אם אנחנו מבינים מה אנחנו נלחמים פה, אין לנו בעיה גם לפרוש. בשביל דברים שחשובים לאדם, הוא מוכן לעשות דברים מרחיקי לכת. אברהם אבינו היה מוכן לעקוד אפילו את בנו. אפילו את בנו. לשחוט את בנו. לא להסתפק בעקדה בלבד. גם בשחיטה. בלבד כדי להשיג את המצב המופלא של לעשות רצונך, חפצתי. לעשות רצון השם יתברך. בשביל המטרה הקדושה שאנחנו מדברים עליה כאן, לא נרצה לפרוש? אנשים שיושבים מול הטלוויזיה לפעמים פורשים 8 שעות מהחיים, כדי לראות, אני יודע, תוכנית כזו ואחרת. 8 שעות הם פורשים. לא אוכלים ולא שותים. אולי קצת כמה פיצוחים, מדי פעם קרה. כן? אבל הם פורשים מהרבה דברים, 8 שעות. כן? איזה שאלה. פורשים משינה, לילות שלמים, יושבים, מנקרים מול הזה, אני יודע מה, יש כל מיני סיבות שאדם מוותר על שינה, על כוחות גוף, על כסף, הם מוצאים אלפי מיליוני שקלים, על כל מיני דברים שמאמינים בהם. זה המון כסף, אתה יודע מה זה מיליוני שקלים? 5 שקלים אני לא יכול להוציא מהכיס לעני פה, כן? אני רק מכניס את זה, הורד לי היד, ותן לו 5 שקלים. אתה יודע כמה מיליוני שקלים מוצאים אנשים בשביל מה שמאמינים בהם? פרשות זה לא הנקודה, השאלה בשביל מה אנחנו פורשים. מה המטרה? בשביל ביטחון ישראל, כן. יש פלוני שמוכן להיות ביחידה התנדבותית, ולמסור את נפשו, ולסכן את עצמו, לילה אחר לילה, להיות על גבול החיים והמוות. אולי גם למסור את חייו, במודע. במודע. כן. תדעו לכם, חבריה, חמר המפקד שם באז לחיילה, לפני שנכנסו, גיבתי, 100 חבר'ה נמצאים על הגדר, לפני הכניסה, ייתכן שיחזרו 50. כל בית ממולכד, סכנות גדולות. אנחנו משתדלים לעבוד עם המודיעין, אבל אתם יודעים שהדברים לא פשוטים, במלחמה הדברים יכולים להשתבש. יכול להיות שרק 50 יחזרו כאן בריאים ושלמים. 50 אחרים, חלקם פצועים, חלקם מתים. סיפר איזה חייל אחד, מגבעתי, מאותו גדוד, הוא כולו רעד. 50 איש. זה סיכוי של, אתם מבינים? 50%. זה לא פשוט. אז הוא מספר שהם נכנסו, ותוך 20-30 מטר ראשונים שהם צעדו פנימה אל תוך השכונה הסמוכה מעבר לגדר, מקבלים בקשר לעמוד במקום תכף ומיד, 100 מטר לפניהם, חוליית חמאס, בתוך בית. כבר מכוונים להם, חכים להם. זה אמור להיות שם נורא ביום. מיד ירדו, יסבו את עצמם, עוד שנייה חלפה, מהאוויר, מסוק. כן. יחדיר איזה טיל לתוך הבית, אמרו להם, תלכו, תוציאו את הגופות. זה חזר על עצמו 10 פעמים, השילוב שהיה בין חיל הרגלים וחיל האוויר היה מופלא ביותר. לא יומן כי סופר. אבל הם היו מוכנים להיכנס. אנחנו גם מכירים את הסיפורים, חלקם של הסיפורים כבר מכירים, עוד צריך לספר. קבל להם הרבה לספר, מלחמת עזה, כך אומר, כאן שמעתי מר אברן, הרי זה משובח, הרבה נשמע על הדברים האלו. אבל הייתה שם מסירות נפש נפלאה. פרישות זה הבעיה שלנו? שאלה על מה? אם נבין את החשיבות, תבין. אגב, אתה פרוש, אתה נמצא פה יום שלם. אתה מוותר על הרבה דברים. זה לא הדבר פשוט שאתה נמצא פה יום שלם. זה פרישות עצומה. Okay. תחשוב כמה פרישויות אנחנו מקיימים יום יום בלי לשים לב. אנחנו לא קוראים לזה פרישות, אנחנו קוראים לזה נורמליזציה. זה נורמלי לחלוטין. איך אומר אבן עזרא? תמהי לב, יתמהו וישאלו, מה עשה משה רבנו 40 יום ו-40 לילה? כן? תמהי לב. מה יש לאדם לעשות 40 יום ו-40 לילה שם בהר? תמהי לב ישאלו. משה רבנו זה לא שאלה. מה אם לא שתיתי? לחם לא אכלתי? אבל שתיתי מים אחרים ואכלתי לחם אחר. כן, צריך לפרוש. האם ההוכחה הכי טובה ליד... זה לא אצלנו. מה? מה זה שלנו שלנו? נראה שזה מישהו אחר. האם ההוכחה הכי טובה ליהדות היא שכל אדם יסתכל על עצמו ועל אישיותו, על אישיותו ויעריך את עצמו, ואז יבין שיש בו משהו יותר נעלה ושהוא לא איזה חיה שרק מספק את יצרה, איך הם לא רואים את זה? כן, אם ההוכחה הכי טובה, זו שאלה, אם ההוכחה הכי טובה זה להסתכל על עצמנו, איך אנשים לא רואים את זה? אתה חושב שדיברנו על זה? שאלה זו נשאלה לפני 10 דקות, אני חושב שמאז כבר דיברנו על זה הרבה. שאלה אחרי מה האדם בוחר להימשך. דיברנו על זה. כן, כן.
אם אדם מתעלם מהכתבה שנשארנו שהוא ראשון, זה בהכרח שהוא ירגיש את הסורי נפש, את האובדן דרך, את ה... שיכול להיות אדם שיגיד, בסך הכל טוב לי כאילו בחיים, הוא לא מרגיש כאילו אובדן דרך כזה
משמעותי. היכולת לשכח, או לשכח, את איסורי הנפש, היא תלויה בשני דברים. שני דברים. הדרך האחת, כמו שהרב אמר לנו כאן, הוא קורא לזה, נבלבל אותה בידיים בטרדות מותרות או מגונות שמאפילות אורה. כלומר, ניצור לעצמנו סיפוקים אלטרנטיביים. סיפוקים אלטרנטיביים. עכשיו, אם באמת סיפוקים מסוימים כבר מיצו את עצמם, מיצו את עצמם, ואנחנו מרגישים שזה לא זה, זה לא זה. כלומר, הסיפוק הוא לא שקול כנגד הרגשת החוסר. אכלת משהו טעים, אבל אתה מרגיש שהסיפוק הוא לא שקול כנגד החוסר. מה אתה עושה אז? אתה מחפש סיפוק שהוא יהיה יותר מעודן. יותר מעודן, פחות חומרני. פחות חומרני. במקום שהסעודה תהיה זלילה גדולה, במקום שתאכל מתוך הסיר, אתה אוכל אוכל משובח מתוך צלחת פורצלן ואגרטל שושנים ריחניות. אווירה של מסעודה, עם מוזיקת רקע. עכשיו, זו זלילה גדולה תרבותית. כן? עכשיו, מכיוון שזה תרבותי וזה מגובה גם במוזיקת רקע וחברתיות, אנשים מפגשים, מדברים, הלבוש הוא גם לבוש יפה. זאת אומרת, אנחנו יוצרים תפאורה שהופכת את הסיפוק למשהו יותר עדין, אבל עדיין בסיס הסיפוק הוא חומרני, אלא שהוא מלובש בלבושים חיצוניים של פאר והדר, של תרבות, של נימוס. זאת אומרת, כן, הנאצים הביאו את זה למדרגה הכי גבוהה של ציניות. הרשעות הכי גדולה עם יצירה של בטהובן, עם אומנות, כן? עם תרבות כביכול. זה הפטנט. הנצרות כולה, שהנאציזם, מקור יניקתו הוא משם, כן? הוא בעצם מבטא את הדבר הזה בצורה, כן? האומנותית ביותר. כל הדברים הכי שפלים נמצאים ביסוד הנצרות, ביסוד המאמינים, בנפשות של האנשים. אבל הם, היצרים האלה יוצאים לפועל באמצעות דת, באמצעות אמונות, כן? הללויה. שוחטים, כן? כל נהרות הדם שהנצרות שפחה מאז יצירתה ועד היום, כן? הכל זה היה במעטפות של דתיות, כן? של אהבה, של חסד ורחמים. וכל אדם, לפי עניינו, לפי מצבו, הוא כך מגבה הרבה ממעשיו הרעים. כל אדם. זה לא רק הוא שם ברחוב, זה כל אחד מאיתנו. אתה יכול ללבוש, אתה יכול להתנהג בצורות מאוד מנומסות, אבל מתחת לזה מתחבים יצרים מאוד אפלים, שהמעטפת החיצונית נותנת להם מעין גיבוי והכשר, כדי שאיש לא ירגיש שבעצם אתה מנובל, שבעצם אתה פושע קטן. כן, עד כדי כך. וזה הפטנט השני של יצר רע. שהוא מתלבש בגינונים, בצרהמוניות, בתקסים חיצוניים של פאר והדר, כדי להכשיר תואבות לב, ניאוף, שנאת הבריות, תחרותיות, דברים קשים ביותר. זה יותר מסוכן, האופן הזה, מכיוון שהוא מבלבל את האדם יותר, הוא מעניק לו סוג של סיפוק שדוחה כאילו את ההזדקקות, כן, לנשמה. עכשיו, זה תלוי מאוד גם מי האדם, אני חייב לומר לך. לא כל אחד יצליח בדברים שאני אמרתי. יש אדם שאצלו הפוזיציה הנשמתית היא מאוד קדימה. היא מאוד קדימה. זה זכות אבות. זה כל מיני סיבות יש לזה. זה בגלל שריבונו שלם רוצה אותו קרוב אליו. והוא לא נותן לו להתבלבל. לא נותן לו. כשהוא מנסה לנאף עם בטהובן, הקדוש ברוך הוא מייסר אותו בצורה בלתי רגילה. הוא פשוט מרגיש שנחרב עליו עולמו. לא אחרי 3, 4, 5 פעמים, פעם ראשונה. הוא פשוט שקוע בייאוש, בעצבות עמוקה ביותר, חייו לא חיים. ויש אנשים שיכולים שנים לעשות את זה. שנים לעשות, ולהטיף לזה, ולהדריך לזה, ולעורר את החברה שסביבם לזה, ליצור תרבות שלמה. הם פסוטים, נהנים, חייכים, גולחים למשעי, סורקים יפה, כן? משפחות, אישה, ילדים, פילי פלאים, זה לא ברור הדבר הזה. אבל יש אנשים שלא מסוגלים לשקר את עצמם. וכל פעם שהם משקרים עצמם, זה כאילו תוקעים להם איזה סכין חדה פה בבית השכן. או בירחות שלהם. מה שמרגישים? תדקירה, מה שקורה בעיקר. ריבונו שלהם שומר עליהם מכל משמר. זה לא שהם יכולים לטעות, הם יכולים לטעות וליפול. כן? אבל היסורים, מידת הדין, הרבה יותר פועלת עליהם. מידת הדין הרבה יותר פועלת. היא לא נותנת להם רגע להשלוט את עצמם. כל יום זה מלחמה. אין שלום בעצמיי מפני חטאיי, ואין מיתום בבשרי מפני אבונותיי. כל הזמן הם מרגישים חוסר שלום פנימי, קונפליקטים פנימיים, כמו עצמות שמתנגשות זו בזו. ומוכרחים לחפש כל הזמן תשובות. כל הזמן. כל הזמן לשבח. כל הזמן לשפר את הקונספציה. כל הזמן הם שוברים אליל ובונים אחר. מלך כוזר. יש לו חוסר מנוחה לאיש הזה. חוסר מנוחה. גם יתרו, אותו דבר. למרות שזה נשמה כביכול גויית, הוא בחוסר מנוחה מוחלט. הוא בונה אלוקים, עובד אותו, מתוסכל, שובר אותו. ועוד פעם, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים. מלמד שעבד כל עבודות זרות שבעולם. אבל כל עבודה זרה שהוא עבד, זה כמו אדם שטועם, כמו יינן. הוא היה טועם איזה אוכל, מלוח מדי. תביא עוד אחד. זורק אותו. עד שהגיע לתפריט הנכון, הגיע לתורת ישראל, יתרו, מלך כוזר. אנשים האלה, אין למנוחה, זה נקרא הנפשות המתנודדות. הנפשות המתנודדות זה נשמות גדולות, שהן מפלסות להם דרך בתוך המציאות, ובמהלך ההופעה וההתפרצות שלהם למציאות, כן, נפגשים עם המעשים הבכירים של האדם, והמפגש בין שני הזרמים האלה, הזרם הסגולי והזרם הבכירי, מוליד כאב פנימי גדול מאוד. גורלם של האנשים האלו זה לבדוק את מעשיהם בלי הרף. אין להם מנוחה. הסביבה שלהם מסתכלת עליהם כאנשים משוגעים, אנשים לא נורמליים, חסרי מנוחה. אבל האנשים האלו, זה תקוות האנושות. הם הרי הגש העצומים שמתפרצים בכל יום, יוצרים קווי נוף חדשים, קניונים, עמקים, כל מיני צורות חיים חדשים. הם מתפרצים בכל יום, האנשים האלו. זה התקווה של האנושות. אבל גם אלו שהם לא במצב הזה, הם יכולים גם לתקן, כמובן. אבל אצלם זה יכול להימשך על פני שנים יותר ארוכות. זה לא חייב, זה אפשר. יכולים לשקר את עצמם הרבה יותר בקלות. כן. יכולים ליהנות מתחליפים לאורך זמן. הרבה יותר זמן.
אז יש כאילו אנשים שהם יותר סוערים. אולי זה עניין כזה שלך, יש אנשים שהם יותר סוערים, הם יותר חיים באמת במעגל הזה של הגיוני. אבל יש אנשים שהם... כאילו אנשים
סטנדרטים
הולכים בבוקר לעבודה, אחר כך עם הילדים,
יותר קשה להם. הם צריכים סיבה יותר טובה לעצור את שטף החיים ולהיכנס לבית המדרש. אבל אתה יודע איפה כדאי לתפוס את האנשים האלו? אני למדתי פטנט. איך תופסים את האנשים האלו? אתה יודע איך תופסים אותם? בנקודה שחסר להם משהו. זאת אומרת, אתה מתחיל להסתכל איפה הם חווים חסרון והרגשה של חסך, של חוסר סיפוק. זה יכול להיות בין איש ואשתו. אתה רואה שאתה המשפחתי הרוס. פה תפוס אותו. כן? כי בעבודה הולך לו נהדר. פה הולך לו נהדר, שם הולך לו נהדר. תפוס אותו בדיוק בקטע ששם הוא נופל. ביחסים בין אדם לחברו. כן? בין אדם ואשתו. בחינוך ילדים. יש תחום ודאי ששם הוא מלא תחושת חסרון, כישלון עמוק, חוסר סיפוק, שם תפוס אותו. זה דבר מעניין. כן? אחרי ראיתי בצבא באיזה תקופת מילואים, אז היינו חיילים סדירים מדוחיפת. הייתי נהג ג'יפ של כמה חיילים סדירים. נכנסנו יחד, נכנסנו איתם לרמאללה שם, לכל מיני מעצרים, וזה, אתם מכירים את זה בדרך. כן? היה מאוד מעניין התקופה הזו. עכשיו, החיילים האלו, כמובן, כל חייל שני יש לו חברה כנראה, כן? בכל אופן ככה זה הולך. אז באחת הפעמים, עצרתי להם, לא היה אז, טלפונים, פלאפונים לא היו אז. אז עצרנו להם בתחנת דלק כדי שיתקשרו, כן? הביתה מהטלפון הציבורי של תחנת הדלק. הם היו יורדים, הם מטלפנים להורים, זה. אחד החיילים טלפן לחברה שלו. טלפן לחברה שלו. אז הוא פתאום חוזר לג'יפ בוכה. ארז, מה קרה ארז? שם היו רגילים ש... כן, היו רגילים, כן. הנוכחות שלי זה הזדמנות קצת לשוחח על דברים שמעבר לג'יפ, מעבר למשימה. כן? אז הבחור מגיע בוכה לג'יפ, אני אומר לו, ארז, מה קורה? אל תשאל, אל תשאל. מה קרה? החברה עזבה אותי. למה היא עזבה אותך? היא מעדיפה איזה ג'ובניק מהקריה, היא אומרת שאני חוזר פעם בשלושה שבועות הביתה. זה אי אפשר ככה, אי אפשר ככה. איזה עדיפה מישהו מהקריה. והוא בוכה וזה. אמרתי, נתפוס אותו בנקודה הזו. בוא נשוחח על זה קצת. ודיברנו. אתה שיחה מאלפת. על עניין של זוגיות, מערכות יחסים, תלות במערכות יחסים, מצבים רגשיים במערכות יחסים. דיברנו על זה. מערכות יחסים שלו ביתם, חסיתם בבוסריות, וכל... דיברנו על זה. אז הוא שואל, תגיד, מה, אתה פסיכולוג? אמרתי לו, לא, אני בהכשרתי לא פסיכולוג. אבל אני שמח להקשיב לך ולשוחח על הנושא, זה נושא חשוב. הייתה שיחה ממש מעניינת. איפה תפסת אותו? בנקודה ששם הוא נפל. כמו שאומרים, כדאמרי אינשי, יש אמרה עממית. כשהשור נופל, מה אומרים? חדדו סכין. כשהשור לא נופל, אתה לא יכול לחדד סכין. זה לעזור, יותר טוב שתברח. כן, אתה רואה את קצה אוזנו, תברח. כן? אבל כשהשור נופל, אומרים חדדו סכין. ברגע שהוא נופל, זה הזמן. כל רודפיה היא סיגועה בין המצרים. כל אדם יש לו נקודת נפילה, צריך לדעת. אין אדם של נקודת נפילה. אנשים מנסים להיראות מאומלנים ומסודרים ומתוקתקים. אבל דע לך שמתחת לחליפה הזאת חורים חורים יש. ואנחנו נדע לתפוס כל אדם ואדם. כן? לא נוכיח אותו בשעת כעסו, עדיין שלא, חס שלום. אבל כמנאי, לתפוס אותו במצב שבו הוא חווה חסרון, בו הוא חווה תהייה, ושם להתחבר בעדינות, בכבוד, יתחיל מהלך של צמיחה. וזה יקרין גם על אגפים אחרים, ששם הוא עדיין שענן ובוטח ומשקר את עצמו. זה יקרין גם על אגפים אחרים. רק אני דיברתי על טיפוסים ונשמות כאלו שאצלם הכל סוער, הכל במהפכה, הכל בשינוי תמידי. זה תופעות מאוד לא שכיחות. רובנו חווים מצבים של חסרון ספציפיים, שאם נדע לתהות על קנקנו של החסרון הזה משם להתחיל את הצמיחה, נוכל, כן? ללכת ולהתרחב. כן.
יש
משל
כזה של מלך שכל הזמן משעשעים אותו, כדי שלא יחשוב רגע מה קורה, ואז מי יודע מה יהיה בממלכה.
כן.
מה קורה שמפסיקים לשעשע את המלך, והוא באמת מתעצל. מה הוא עושה מהדבר הזה? הרי ברגע שהוא הסיר את כל הלבושים החיצוניים, הוא נשאר פה עם האדמה חרוכה. מה בדיוק יחיה אותו? זאת אומרת, יש זמן של הפרש, בין הניתוק מהחומר האומנם מזיק, אבל מחיה, לבין עדיין, אתה לא מורגל עדיין בקבלת החיות מהחומר הטוב. מה עושים בשלבי הביניים?
הדרך הטובה היא, בשלב הביניים, תקופת המעבר הזו, שבעצם אני כבר רואה שהצורה שאני חי זה לא זה, כן? לבין צורת החיים החדשה, הדרך הטובה ביותר זה לשים לב היטב, להטות אוזן למקור התוכחה. לא להעלים עין ולא אוזן ממקור התוכחה, לעקוב אחריו. לתת לו אפשרות להמשיך ולקדם אותי. זאת אומרת, אם באתי ואמרתי לך תוכחה מסוימת, שמע, אל תחזיק את התפילין ככה מהאוזן, כן? אתה מחזיק את התיק תפילין ככה. יש כאלה הולכים ברחוב עם התפילין ככה. זה לא הולכים עם תפילין, זה תפילין, זה לא איזה ג'וק שצפסת במדבר. זה תפילין, עושים את זה בחק, עושים את זה בחק, האומן הנושא בחיקו, תפילין, מה זה? אז אמר לך, תשמע, זה לא דרך להחזיק את התפילין ככה. ואתה בשוק. כי שברתי לך איזשהו הרגל. תמשיך להזין לי. תמשיך להזין לי. כלומר, אל תסלק את הקול שלי. אם תסלק את הקול שלי, אתה מחריף את המצב. אתה לא מנסה לעבור למצב החדש, והמצב הישן קיבל מכה. ואז אתה בתהום. אתה במצב אמצעי. אתה כאילו, זה כמו אדם, אי אפשר לעבור תהום בשני צעדים. כן? זה בעיה. אתה יכול ליפול פנימה. זאת אומרת, ברגע ששוברים לך משהו, תמשיך לשמור על קשר עם הקול המוכיח. אם אתה תעדוף אותו, אתה בבעיה. זה ודאי. כן? זה גם תלוי במוכיח. מוכיח תוכח את חבך ואל תיסע עליו חטא. הרבה פעמים צורת התוכחה הלא נכונה, היא גורמת לו, כן? לעמוד על המקום, או להדוף את המוכיח, ואז הוא מחריף את מצבו. הוא מכפיל את חטאו בכפליים. אבל הדרך... בדרך כלל זה לשמור על קשר עין עם המוכיח. לעקוב אחר דבריו. לעקוב אחר דבריו. זה כמו אדם שנקלע למציאות שקר לו. עכשיו, הוא מתפקח, כן? הוא חשב שיהיה חם ונעים, אבל יוצא לרחוב וקר. מה הוא יעשה? אם הוא ימשיך לשקוע באשליות שהוא נמצא בתוך מקום עם מזגן, הוא יסבול סבל נורא. כן? הדרך היחידה זה להזין לקור. למציאות הזו להזין, לראות מה היא מציבה בפני. איזה אתגר להיערך לקראתה. ברגע שמקים את המוכיח, כל שכן משליחים אותו לבור עתית, כן? זה בעיה. כן? לשמור על קשר, כמה שהדבר הוא קשה, לשמור על קשר עין. מהר מאוד הנפש מסתגלת לכל המוכיח, כן? ומתמזגת בו. מאמצת אותו, ואז הנפש של מצב אחר, מצב חדש. צריך להתפלל שיהיה לנו מוכיחים טובים. מוכיחים טובים שנוח לקבל, כן? גם שהתוכחה תבוא בשלב שבו אני בעצם כבר פתוח לשיפור, כן? אני פתוח. כלומר, למרות שאני מחזיק את התפילין כך, אני סך הכל פתוח לשיפור. ואתה אמרת לי, לא להחזיק את זה ככה, אלא לשים בחיק, אני סך הכל די ציפיתי אולי אפילו לאמירה כזו, רק לא ידעתי. כן? אז יותר קל לאמץ את התוכחה. יותר קל לאמץ. כן. טוב, אנחנו צריכים לעצור כאן.